השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. אנחנו, המפגש שלנו היום לפנינו הוא מפגש שהנושא שלו הוא שינוי. וכדי לזמר לעצמנו שינוי בפנים, צריך לדעת לכל לראש שאני מעוניין ורוצה לעשות אותו. ולפעמים אנחנו עם הלך הזמן והגלות קצת נכנסים לכל מיני מחשבות וכל מיני דאגות וכל מיני רגשות שמבלבלים ומונעות מאיתנו לעשות את התכלית שלנו. והשינוי לכל הראש, על פי מה שזה נתפס במשנת החסידות, זה להפוך חושך לאור ומר למתוק. זה החיים. ואומר אדמו"ר הריי"צ, רבי יוסף יצחק, האדמו"ר הקודם לרבי מלובביץ', אומר שהאושר הכי גדול של האדם זה כשהוא מצליח לעשות את זה. וכאן כל אחד ואחד מאיתנו שונה במדיד ההצלחה, וזה בכלל לא העניין. העניין הוא לצאת אל הדרך ולומר לעצמנו להשתנות, וכיום אנחנו בדור, במיוחד לאור המאורעות ששוטפים אותנו, כן מרגישים את אותה ציפור שאומרת להשתנות ולהשתנות מבפנים. ולהשתנות באמת. אז הייתי רוצה להקדיש את המפגש שלנו, את השיעור שלנו, לאחינו שנרצחו בדם קר בצורה מתועבת ביותר. תחיל לפי הגיל, אברהם שמואל גולדברג, הרב משה טברסקי, הרב קלמן זאב לוין ורבי אריה קופינסקי. והשוטר היקר שנכנס פנימה רץ קדימה, כי הוא ידע כל רגע שהוא בחוץ עוד יהודי יכול ממש להתווך ולהרג. השוטר זידן סייף, בן 29 שנפטר מפצעיו. תהיה נשמתם ברוך בעזרת השם, ויקיצו וירנו כל שוכני עפר. ואנחנו חיים עם הזמן, ולחיות עם הזמן, כמו שאנחנו שמענו כמה פעמים מפגשים אחרים, זה לחיות עם פרשת השבוע. פרשת השבוע שלנו היא פרשת תולדות. מפגש שעבר אמרנו, אדם מגיע לכאן ומה טיבם של החיים? זה המשכיות. בפרשת חיי שרה, זה טיבם של החיים, שאני מרגיש שיש לי המשכיות גם לאחרי החיים. וזה מעניין, אנחנו לא תוהים על זה הרבה, אבל מאוד חשוב לנו שיזכרו אותנו, שידעו שהיינו כאן נוכחים. בפרשת תולדות מספרת על חייהם של יעקב ועשיו. על הפסוק והתרוצצו הבנים בקרבה, אומרים חז"ל, מדרש ילקוט שמעוני, וכן בסדר אליהו זוטה, זוטה זה קטן, שכבר ביותם ברחם אימם נתגלו אצל יעקב ועשיו נטיות מנוגדות לחלוטין. יעקב נמשך לבית המדרש בתוך בקרבה, כשהיא מהלכת, עוברת ליד בית מדרש מקום קדוש, תנועות בבטן. ואילו עשיו נמשך לבית עבודה זרה. כמו כן אומרים חז"ל שהשניים רבו על דבר מאוד מעניין. יואו, איזה יופי לראותך. יואו. מיטיב, כן? אוח, ברוך הבא. השניים האלו רבים, וכבר אנחנו רואים, כשאנחנו רואים שניים, אנחנו כבר מדברים על שתי דרכים. שני עולמות. שתי גישות. חז"ל אומרים שהם רבו סביב נחלת שני עולמות. נחלת שני עולמות. הם כבר ידעו, היו קדושים מבטן, אל תשכחו, 40 שנה יצחק ורבקה מתפללים, כל אחד נמצא בפינה אחרת של החדר ומתפלל, הם מתפללים אחד על השני כדי שהיא תיקלט. ואחרי כל כך הרבה זמן הגיעו שני קדושים. עשיו לא נולד רע. אתה לא יכול לומר על תינוק שאותיות שלו תיקון שהוא רע. וזה עוד יותר לא מסתדר כשיצחק אבינו, שעליו הדור הולך להיקרא, לעתיד לבוא ניקרא על שם יצחק, לא בני אברהם או בני יעקב, אתה לא יכול לומר זה תמיהה גדולה מאוד שיצא ממנו משהו לא טוב, רע. כשנתעמק רגע בזה ונתהה בשאלה, נראה דברים שלא מסתדרים. אז חז"ל הם אנשים שראו ברוח הקודש, כל אחד בתקופתו ולפי רמת מעלתו עשה את העליית הנשמה, וגילו לו את מה שגילו לו, וזה מה שמורידים לנו במדרש. כשהם היו בקרבה של רבקה, הייתה להם מריבה, נחלת שני עולמות. גם העולם הזה וגם העולם הבא. תינוק במהות שלו הוא מתוקן, הוא רך. כולנו יודעים, למי שהיה ילדים, זה פשוט לא יאומן. אנחנו מתהלכים עם מין הצהרה פנימית, מין מחשבה, רק שלא נהרוס. רק שנצליח לכוון אותם למקום הנכון. הם במלא כל כך טובים, כל כך זקים. נשאלת כאן השאלה, מדוע הייתה מריבה בעניין זה? והלא השאיפות השונות של כל אחד ואחד מהם יוצרות חלוקת תחומים ברורה. סביר להניח שיעקב ירצה את העולם הבא, ואילו עשיו יבחר בחיי העולם הזה. כי מה ראינו כבר את עשיו על פי ההתפתחויות שלו? שהוא עניין של העולם, אוהב לצוד, משחק משחקים, אין לו כוח לשבת וללמוד ולהתעלות במעלות הקדושה ולעשות מדיטציות והתבוננויות והתבודדויות. עזוב אותי, תן לצאת לשחק, אחי, אז אדם אדם, תן לחיות. אז על מה הייתה המריבה? מה מבין מזה הרבי מלובביץ'? שחייבים לומר שיעקב אף הוא רצה את העולם הזה, ועכשיו טבע אף את העולם הבא. וזה תמוע. סליחה, יעקב רצה את העולם הבא, ועשיו טבע גם את העולם הבא. ויעקב לא רוצה רק את העולם הבא, הוא לא טבע רק את העולם הבא, אלא הוא טבע גם כן את העולם הזה. כלומר, נחלת שני עולמות. שניהם רצו לנחול בשני העולמות. לא שיעקב רצה רק את העולם הבא בלי העולם הזה, ולא שעשיו רצה רק את העולם הזה בלי העולם הבא. ונשאלת השאלה, למה לא לעשיו הרשע, רשע זה ראשי תיבות, ציינו את זה בעבר, רשע אותיות רצון של עצמו. רצון של עצמו, האגו מאוד חזק. יש לי את הרצון של עצמי שהוא מאוד חזק. בסדר, יש קדושה, אבל יש גם את הרצון שלי. ולמה לא לעשיו לרצות בעולם הבא של קדושה? וכמו שאמרנו, אם אנחנו מתעמקים בסוגיה הזאת עוד יותר, מתעוררת תמיהה גדולה על עצם העניין שבנו של יצחק אבינו, שהיה קשור אל הקדוש ברוך הוא בכל נימי נפשו, התאווה עוד ביותו ברחם אמו לעבודה זרה. זה מוזר. משהו פה לא מסתדר. השאלה אינה על כך שכאשר גדל היה לרשע, שכן לאדם ניתנה תמיהה. בחירה חופשית לנהוג כרצונו. אין פה השאלה על זה שהוא גדל, הוא הפך להיות רשע. בסדר, הייתה לו בחירה חופשית, וזה מה שהוא החליט לעשות בחיים שלו. כמו כל אחד מאיתנו. אבל איך ייתכן שעוד בבטן אמו גילה עשיו נטייה טבעית לעבודה זרה? זו השאלה, בבטן אמו, שהוא עדיין תינוק, שהוא אמור להיות תינוק מתוקן, בנו של אברהם אבינו. לכן הרבי פה מחדד בסוגיה הזאת שכולנו למדנו והתרוצצו הבנים בקרבה, שאנחנו חייבים לחדד ולהבין מה השאלה. חייבים אנו לומר שנטייה זו כשלעצמה, כל פעם שעשיו עבר ליד עבודה זרה, כשנטייה זו לעצמה לא הייתה דבר רע, אלא דרך מיוחדת בעבודת השם. זה מעניין, לא הרבה, לא ראי, עד הרבי מלובביץ' לא ראיתי מישהו שתהה על השאלה הזאת. כולנו קיבלנו שמה? תשמע, מה לעשות? תאומים נולדו, עשיו כזה, חושך, ויעקב, ואור. יפה, אז זה דרך מיוחדת בעבודת השם, ומה אומר כביכול שעשיו צריך כביכול להימנע ממשהו. אז בואו נראה. הרמב״ם מסביר, הרבי מביא את הרמב״ם, בהרחבה שיש שני עובדים, שני סוגים, שני טיפוסים כלליים בעבודת השם. אחד, החסיד המעולה, והשני, הכובש את יצרו. שני טיפוסים, שתי גישות, שני עולמות. הראשון מתעבר רק אל הטוב, וכל עבודתו היא בעלייה מתמדת בתוך הקדושה עצמה. לעומתו השני מתעבר גם אל הרע, וגדולתו היא בכך שהוא כובש את יצרו. כלומר, האנשים הפשוטים, אותה אנחנו, לא הצדיקים, לא כל אחד מאיתנו נולד תם. אם כך, מה העבודה שלנו? ללמוד לכבוש את יצרנו. ולשם כך נוצרנו. ומתי שאנחנו מתעייפים. מתי שהוא ודאי שאנחנו מתעייפים. אבל כשאתה זוכר שגופה לשם כך נוצרת, תנתב את הציפיות שלך נכון מעצמך. אל תיכנס לייאוש ותסכול ועצבות ומרמור ממאורעות החיים, הן בחוץ והן בפנים. אלא להבין שכל המהות שלי, מה הגדולה שלי, ודאי שאתה תתאבל לרע. לכבוש את יצרי. נכון, איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. טוב, נאמר שם איך זה הולך את המשנה, שזה טוב אפילו מלוקד עיר. אותו גיבור שכובש את יצרו, הוא יותר טוב מהרבה הרבה דרגות, הרבה יותר נעלות. יפה, מושל? מושל ברוחו ולוקד עיר. יעקב ועשיו, כפי שנוצרו בטבעם, מסמלים את שני הדרכים הללו. טבעו של יעקב, איש תם יושב אוהלים, שהוא החסיד המעולה. לא כולנו נבראנו כאלה. לא כולנו נבראנו מסוגלים להיות יושבי תם, יושבי אוהלים. אם נקרב את זה יותר לאוזן שלנו, גם מי שנולד כביכול אל תוך התורה והמצוות, הוא לא בהכרח אדם שיגלה שהוא כל כך תם והוא רוצה לשבת וללמוד. הוא מתאבל לרע. יש לו את היצרים. ואילו טבעו של עשיו, איש יודע צייד. הוא הכובש את יצרו. תכלית המשיכה הטבעית של עשיו לעבודה זרה הייתה שיתגבר עליה ויכבוש את יצרו. תכלית המשיכה הטבעית של עשיו, והמעניין הוא שבתודעה שלנו, בקרבנו, יעקב ועשיו נמצאים. אור וחושך, מר, מתוק, עונה ימנית, עונה שמאלית, רוחני, שכלי. ותמיד יש את המאבקים האלה. שני חדרי לב, נפש בהמית, נפש אלוקית. יצר טוב, יצר רע. קרא להם איך שאתה רוצה. תכלית בריאתו של החושך זה שהוא יתגבר על יצרו. ומה יגלה בקרבו, בתוכו? את האור. על זה נאמר בזוהר, בוצינה דקדרוניטה, הנר של החושך. כשאנחנו מסתכלים על נר, תכף אנחנו מגיעים לחנוכה, אנחנו אוטוטו לקראת ראש חודש כסלו, כשאנחנו מסתכלים על הנר, אם שמתם לב, אנחנו רואים את האור, כמה גוונים יש בלהבה? יש כמה גוונים, והגוון שהכי קרוב לפתילה, שחור. כלומר, אתה מדליק את הפתילה, קודם כל יש אור שחור, ומתוך השחור הזה יוצאים הצבעים היפים, צהוב, קטמטם, מעט כחלחל, מי שרואה בהמשך. כלומר, דווקא האור שבא מן החושך, זה המעלה. ולכן יצחק אהב את עשיו. למה יצחק אוהב את עשיו? כי הוא רואה אותו כמו שהוא בשורשו. ובקבלה כתוב שעשיו הוא בחינות אורות דתור, אורות מאוד מאוד גבוהים, ויצחק התפלל עליו ונתן לו המון אהבה, ויואב יצחק את עשיו. כלומר, מה מנסים לרמוז לנו כאן? כיצד אני מוציא את הבן אדם מהחושך? על ידי המון אהבה. הוא לא הצליח. כי רבקה, לא לשכוח, היא הנביאה, היא רואה יותר רחוק. היא רואה ביעקב. מה לעשות? תמיד הנשים היותר גדולות. תודה. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל יהיה בדברו. עשיו לקראת סוף ימיו הוא הולך לישמעאל, כתוב בכתובים, והוא עושה תשובה. ולכן הוא זוכה שמה? שימו לב, יצחק רואה את עשיו כמו שהוא בשורשו, הוא רואה אותו בראש, בראש שלו, איך בראש שלו שהוא טוב, כי יש לו את היכול לכבוש את יצרו, ואיך אני כובש את יצרי? על ידי זה שמגלים לי אהבה. והיותר מעניין כאן, זה ללמוד לאהוב את עצמנו. וזה הסוד. ולשם אנחנו לאט לאט נצמצם את ההדשה במפגש הזה. כדי להתחיל לאהוב את עצמנו בכל מאורות החיים, אני צריך להיות חיובי, אופטימי. ומאורות החיים משאירים אותנו מאוד שליליים וסובייקטיביים. ללמוד לאהוב את עצמי, וכדי להתחיל לאהוב את עצמי בתוך הבלגן של אור וחושך, מר ומתוק, שבתוכי בגלל המאורות ששתפו אותי, אני חייב להפנים תהליך מאוד חשוב שעליי לעשות, לפני שאני אוכל לראות באור של עצמי, בטוב של עצמי, ועל ידי כך להגיע לאהבה עצמית מתוקנת. כי ללא האהבה זו, ללא היכולת להפוך את המר למתוק, את החושך לאור, אני לא מצליח להדליק את החדווה הפנימית, את האושר, את השמחה, ואז קשה לי בכלל לגשת לעבודה של שינוי עצמי והתפתחות. המנוע שלי זה אושר ושמחה. רק מאוד תלוי איך אני מתבונן בעצמי. אז בואו נחזור כמה צעדים אחורה, אבל לשם אנחנו מכוונים במפגש. אם כך אנחנו רואים שיצחק אוהב, ובמערת המכפלה, רציתי לסיים את הנקודה, במערת המכפלה אנחנו רואים שמראשו של עשיו נקבר שם. כלומר, הגוף היה רע כביכול, אבל הראש, כמו שהוא בשורשו, היה טוב. והוא זוכה להיקבר במערת המכפלה. עשיו, לקראת סוף ימיו גם כן עושה תשובה. הוא הולך לישמעאל, הוא לא זכה לעשות תשובה מלאה, 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 אבל הוא זוכה לעשות תשובה. מן הראוי, אבל שמה היה לו שמה מריבה עם, בגלל שהיה לו מריבה, הוא לא עשה תשובה שלמה, כי היה לו מריבה שמה עם דן, בנו של יעקב, בן חושים שמה, עורף לו את ראשו, כי הוא רצה לעכב שם על השטר מחירה שהביאו את יעקב, את יעקב לקבורה. ההבדל ביניהם היה איפה בשאלה איזה משני העולמות הוא העיקר, אבל שניהם רצו בהחלט להשיג את שני העולמות, העולם הזה והעולם הבא. כולנו בני יעקב, אומר הרבה, והמגמה היא לדעת צייד, איש יודע צייד, לצאת לשדה. מה זה השדה? העולם הזה. יהודי צריך להיות איש תם יושב אוהלים, ודאי ללמוד תורה בתמימות שהיא חוכמתו ורצונו של הבורא, כדי שידע מה לעשות בשדה, כדי שידע מה לעשות בעולם. מבלי לנסות לעוותה ולהכניס לתוכה את הרצונות העצמיים והאישיים, אינטרסים. לכן הרבה מאיתנו לפעמים מסתכלים על המוסד הדתי וקצת סולדים ממנו. כי מה נכנס לשם? המון מה? אינטרסים. הרבה עיוותים. זו ההתחלה וזה הבסיס לעבודה של יהודי. להיות איש תם, להפרות את התודעה שלך בחוכמה אלוקית. מה נכון ומה לא נכון. מה כן ומה לא. זה מאוד מעניין כשמגיעים אליי לפעמים לאימון או לייעוד זוגי. כל זוג וכל אדם הוא שונה. יש כאלה שאוהבים את התהליך ויש כאלה שרוצים ישר. תשמע, אנחנו כאן כי אנחנו הגענו, גמרנו, אנחנו מפרקים את הבית. הגענו להבנה שגמרנו. אם לא אומרים לנו מה כן ומה לא, גמרנו, אנחנו מפרקים הכל. מה בעצם האדם מגיע מתוך כל הבלבול, האנדרמלוסיה הזאת של החיים, התוהו ובוהו של החיים, מה הוא מבקש? תעשה לי סדר וארגון. מה כן ומה לא? אל צבחתי עכשיו עם תהליכים, עם דברים פנימיים. תגיד לי מה כן ומה לא. זה תחילתה של דרך. כל יהודי הוא בחינת יעקב, איש תם, יושב אוהלים. עם זאת צריך להיות יהודי גם יודע צייד. לצאת לעולם, לצאת לשדה, ולעשות מהדברים שיש בעולם מטעמים. לעשות מהדברים שקורים בעולם מטעמים. לפעמים אני נכנס לבוץ, לפעמים נכנס את עצמי לביצה, יפה, איך עושים את זה? רוצים אחד שינוי. זה תהליך. אנחנו לא נפרוס ישר את כל הכלים. יש הרבה דרכים לעשות את זה, וכל הדרכים קשרות כל עוד הן תחת רצון אבינו שבשמיים, והיום אנחנו מתחילים להבין את התהליך, איך באמת עושים את זה. איך מתחילים בכל אופן להפוך את האור לחושך ואת המר למתוק. וכאשר היציאה אל העולם נעשית כהמשך ליושב אוהלים, מה עושה התורה? מגנה על האדם שיוכל להצליח בשליחות זו. וכל הבא להיטהר מסייעין לו. הרבי אומר כאן דבר מאוד מעניין. על האדם נדרשת העבודה העצמית. מה זה בעצם העבודה העצמית? איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. לכבוש את יצרי, זו העבודה העצמית שמדברים עליה. להפוך את המר למתוק והחושך לאור, זה המגמה שלשם כך נוצרנו. העבודה העצמית עניינה להפוך מר למתוק, שלילי לחיובי. מהו הטבע של עשיו? הטבע של עשיו, על פי מה שאנחנו רואים, הוא שלילי, הוא מר, הוא חושך. מה קורה לנו? הרי עשיו ויעקב נמצאים בתודעה שלנו, בקרבנו. הם נמצאים עמוק בתוך המחשבה. מה קורה לכל אחד מאיתנו בזמן אירוע? כשקורה איזשהו אירוע, איזשהו מקרה בחיים, מי מתגלה בתוכנו? כיצד אנו נוטים לפרש את מאורעות אחרים? מה קורה בזמן אירוע? בדרך כלל כשקורה איזשהו אירוע, איזשהו מקרה, לאן אני מושך בדרך כלל? לעשיו. מה זה אומר למשוך לעשיו? סליחה? אגואיסטיות, לחשוב על עצמי. כשקורה איזשהו אירוע, ישר אני חושב על עצמי. זה לא כרגע אם זה טוב או לא טוב, לא נשפוט את זה עדיין, כי בדרך כלל אם קורה תקרית, לדוגמה, כמו שתף אותנו אתמול, בביטחון, שפתאום מרגישים ששום מקום, שום דבר לא בטוח, מה התנועה ישר הטבעית שלי, מה לחשוב? על הביטחון של עצמי, על המקום של עצמי. וכשיש ויכוח ויש תסכול, כשיש מאבק כוח כזה או אחר, לאן אני מושך? לעצמי, לאגואיסטיות שלי. אני מרוכז מאוד בעצמי. כיצד אנו נוטים לפרש את מאורעות החיים? חיובי או שלילי? כל אחד והשקפת עולם שלו, נכון? כל אחד באמת והאמונות שלו. איך אני המאמין שלי, התבניות שלו, הפרדיגמות שלו. לרוב העולם לאן מושך? שלילי. ברור. מאוד מעניין, למה העולם מושך לרוב לשליליות, לסובייקטיביות? מאיפה זה בא? מאיפה התנועה הזאת מונעת? מאן זה מגיע לנו? אז אחד, אנחנו יודעים שזה המון תלוי בבית הגידול שלנו, וכל המפגשים והאירועים שעברנו בחיינו. אבל מעבר לזה, מבואר בתורת הקבלה, כשהבורא בורא את עולמו, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. התכונה של החומר של הארציות היא חושך, תוהו ובוהו. כלומר, העולם ברובו כתוב בקבלה הוא רע, שלילי. ומה עושה הבורא? תומן את הנשמות, נשמה שנתת בי תאוראי, אתה בראתה, אתה יצרת, אתה משמרה בקרבי. את הנשמות האלה ממש כמו נרות לעיר שתל אותנו בתוך המציאות. אם כך, לשם כך נוצרנו, מה השליחות שלנו? להפוך חושך לאור, מר למתוק. ולכן תחילת ראשית דרכנו היא יעקב איש תם יושב אוהלים מתבוננים באור. שמה זה האור? חוכמתו, רצונו של הבורא. יפה. נכון מאוד. נכון מאוד. העולם הולך לכיוון השלילי, ומה המטרה של האדם? זה להפוך את הנטייה הטבעית של העולם לכיוון השלילי, לכיוון הרע, ולהעיר אותו. רק איך הוא אמור לעשות את זה? על ידי איש תם יושב אוהלים. להיכנס אל האוהל, כלומר להתבונן בתורה, להתבונן באורייתא, שמה זה התורה הזאת? חוכמתו של הבורא. לכן אנחנו כל כך שמחים בשמחת תורה. רוקדים איתה, מה אתה רוקד עם ספר, אחי? כי אתה יודע ששם תמונה האמת, אמונות, מחשבות מתקנות. רק לא מאיתנו, לא הרבה מאיתנו מציצים פנימה. כי מה הפחד? שזה ייקח אותי להיסחף פנימה, זה ייקח לי את החיים. יפגע באגו. יפה מאוד. רק יותר מאוחר אנחנו מבינים שנהפוך הוא. הוא רק מעצב לך את האגו, והוא מגלה את עשיו כמו שהוא בשורשו טוב. וזה תהליך. אז אם זה כך, בואו נצמצם מעט את ההדשה ונתמקד. נצא למין מסע קצת שאלות תשובות. כיצד אנו חווים ומרגישים אירועים תקשורתיים בתוכנו? האם אנו נוטים לביקורת עצמית נוקבת, שליליות, או נוטים לאהבה עצמית מתוקנת וחיוביות? שאלה. כשזה נוגע לעצמנו, אנחנו נוטים לדון את זה לקו זכות. אירועים תקשורתיים בתוכנו, אנחנו נותנים אותנו לשפוט לקו זכות, ואת האחר לקו חובה. אולי זה באותו רגע, כי מה אמרנו, מה קורה בכל אירוע? אנחנו מרוכזים באגו, בעשיו, אני חושב על עצמי, אני ישר דואג לרווחה העצמית שלי, לכן אני שופט את עצמי לזכות. אבל אחרי זה, אחרי האירוע, מה קורה? מה? הקאה עצמית. אז אנחנו יותר בביקורת עצמית קצת נוקבת, בשליליות. כשאנו עושים בדק בית פנימי, אור לעברנו וחוויות ומאורעות החיים שעברנו, כיצד אני נוטה להרגיש?
על העבר?
כן. על העבר פצצה? זה מאוד אינדיבידואלי, אבל אני אומר, כשאני עושה בדק בית, כשאני נכנס לעבודה אישית, למקום האישי, עם עצמי, לא החוויות שעברתי כחוויות חיצוניות, אלא אור לחוויות שעברתי. מה הכוונה? רוצה לתת לכם דוגמאות. אחינו ואחיותינו הבכורים דומים לאלוקים קטן בינינו כאשר אנו צעירים. אם הם היו אומללים, סביר להניח כי הוציאו את אומללותם עלינו, באופן גופני או מילולי. לאן נכנס עכשיו? למערכות יחסים שלי עם האחים שלי, שזה מאוד מאוד דומיננטי, זה מאוד משפיע עליי מאוד מילדות. ייתכן שאמרו דברים כגון, אני אלשין עליך בגלל, את באת אשמה. אתה סתם תינוק, אתה לא יכול לעשות את זה. את טיפשה מדי, את לא יכולה לשחק איתנו. כשאני קולט את הבכור שלי אומר את זה לילדה או לאחיו הקטן, אני והאישה ישר קופצים זנקים. למה? למה אתה מגמד אותו כל כך? נוציא אוויר ונצא למסע בזמן. כשאנו עושים בדק בית פנימי אור לעברנו, חוויות ומאורעות החיים שעברנו, אירועים תקשורתיים שעברנו דרכם, לתוכם או רק מבחוץ, איזה רושם הם מותירים בנו. הרשו לי להשתמש במילה לימון. יש לי חמיצות טבעית. ואני לא עיסה של בצק שעמדה בשמש. מורים בבית הספר, בואו ניקח. היינו בבית הספר? לא משנה כמה, אבל היינו. לימונדה, עכשיו, אופה, רגע, את כבר תפסת את זה, אמא. אז בואו נראה. כשאנחנו באמת כרגע מה אנחנו מנסים לעשות, לצמצם את ההדשה ולהתמקד למאורעות החיים שבעצם מעצימות את עשיו בקרבנו. את החוויה של החושך של המר. כי אם אנחנו בודקים ועושים בדק בית כיצד עברו עלינו אירועים תקשורתיים כאלה ואחרים, כשאנחנו מתבוננים בעבר וחווים חוויות ומאורעות חיים, אנו מרגישים בתוכנו לפעמים חמיצות. והאחים שלנו, כשאנחנו גדלים עם האחים שלנו, מסביבנו קרו הרבה מאורעות תקשורתיים שמשאירים אותנו שם במין טלטלה עוד כבר מילדות. אם הבכור היה אומלל, סביר להניח שהוא השליך את זה עלינו, אמר לנו כל מיני משפטים, אתה סתם תינוק, את טיפשה מדי, את לא יכולה לשחק איתנו, אני אלשין עלייך בגלל, ואתה מתחיל כל הזמן להיאבק במה? באותו אומללות של האחר, באותה חושך של האחר, ולא מספיק שהעולם גם ככה הוא בחושך, לא מספיק שהעולם גם ככה מושך לתוהו ובוהו ריק, אתה עוד מקבל את זה מהמציאות מסביבך. אז הרבה חמיצות נותרת בך. בואו נפנה רגע עינינו לתקופת בתי הספר, ללימודים. מה קרה שם עם המורים? מורים בית הספר משפיעים עלינו לעתים קרובות במידה רבה. דוגמה, בכיתה ה' אמרה לי מורה בהדגשה, כי אני גבוהה מדי מכדי להיות רקדנית. איך את באה עם המשפט הזה לאמא ואבא? היא פשוט לא תהיה רקדנית עד שמישהו אחר יבוא ויגיד לה אחרת, לא רק יגיד לה, אלא כבר יצטרך לשכנע אותה. ויכול להיות שזה כבר לא יעזור. הדימוי העצמי שלה כבר מאוד מאוד נפגם. ובדרך כלל מה עושים הילדים? האמנתי לה. וויתרתי על שאיפותיי לרקוד עד אשר הייתי מבוגרת מכדי להפוך את הריקוד למקצוע. בואו נראה, כמה מאיתנו הבנו כשהיינו ילדים כי בחינות וציונים לא נועדו אלא לבדוק כמה ידע היה בידך בזמן נתון? או האם היית ילד המניח לבחינות ולציונים לעצב את הערכתו העצמית, כמה אני שווה? לזה התכוונתי כששאלתי, כשאנחנו מתבוננים רגע וממקדים את ההדשה, כאילו לתוכנו, מה הכוונה לתוכנו? אור למאורעות התקשורתיים שעברנו, אור לאירועים שעברנו. כשאני ממקד פנימה את ההדשה אל תוכי, אני רואה שעברתי המון משפטים וחוויות לא פשוטות שהתירו בי מין חמיצות פנימית. כלומר, המדד להצלחה שלו בכיתה באמת מי הוא, מה הוא, זה על פי הציון שלו. ועד היום, עד היום, במיוחד, יש פלח אוכלוסייה מאוד גדול שעד היום לומד ומתמודד, אבל מתישהו אתה באמת מתבגר, ואתה לומד להשתחרר מזה. אבל החוויה הרגשית, אמונה כמו, אם לא הבאתי ציון אז כזה או אחר, אני לא מספיק טוב בעיניי. והאמונה הזאת היא, זו העבודה העצמית. זה להפוך מר למתוק וחושך לאור. ובוא נראה מה הדרך לאופטימיות הזאת. כי אם אין לי את העבודה הזאת, אין לי חדווה פנימית, ואם אין לי חדווה ושמחה פנימית, אז אני לא יכול באמת להשתנות. אני לא יכול להתפתח. זה המנוע שלי, החדווה והשמחה. חס ושלום, לא צריך, אבל רובנו קיבלנו את זה שאיפשהו נותר רושם שגם אם בתור גדול, אני מבין טוב, זה רק ציון, אבל עם איזה... לא בשלם, יפה בת שבע, לא בשלם. בשלם אני לא מרגיש בחוויה הפנימית שלי, ולכן אמרתי, כשאנחנו עושים בדק בית פנימי, אור לעברנו, חוויות ומאורות החיים שעברנו, כיצד אנו מרגישים? חמיצות או יש בעיה. יש בעיה, ראשי תיבות, בורא עולם יפתור הכל. מה אנו מרגישים יותר? מר או מתוק? אור או חושך? יפה, אז טוב, ברוך השם, אז בשבילנו השיעור. אם זה ככה, אתם יכולים להישאר בכיסאות, יפה, כי אם אתם אומרים, אור, הייתי אומר, אתם יכולים לצאת לראות כדורגל. מאוד מאוד קשה. הבוקר של אתמול זה לא רק הבוקר של אתמול, זה עדיין מפעם בתוכנו, נכון? מאוד מאוד קשה. אי אפשר לראות את המקום הזה. אז מה, יש לנו חוויה טיפה למתקנת איך יוצאים מהמקום הזה. אז אנחנו לא מבינים הכל, אבל אנחנו רק זוכרים שממש לפני כמה חודשים, וזה היה פה, והיינו ממש בשיעור כאן למטה, בגן למטה, אם את זוכרת, ששלושת הנערים שנחטפו ונרצחו, אחרי זה, ממש, זה התגלה ממש פרק זמן קצר. למה? כי זה ממש עידן של משיח. כזה אור מתגלה בעולם והוא סוחף את כולנו. הגאולה ממש כאן, הקדוש ברוך הוא כבר מוציא אותך ממצרים לישראל. מה הכוונה? כולנו הרמנו עינינו לשמיים, כיצד נקטפו שלושה נערים. בני תורה. שוב פעם, בני תורה. וזה היה כדי להעיר את בני ישראל, להעיר אותם מתרדמה. בתשעין עין, hey, ראש השנה היה אמור להיות באחד סדמים, אחד גדול. אז מה, אנחנו נוטים לשכוח? לא, זכור. זכור את אשר עשה לך המלאק. זכור. לזכור. חברנו, בואו נחזור חזרה לעניינו של החמיצות והעבודה העצמית הזאת. אוי? חברנו המוקדמים חולקים איתנו את המידע השגוי אשר צברו הם בקשר לחיים. אני הולך לנקודה מאוד פנימית, הרשו לי להוביל. חברנו המוקדמים חולקים איתנו את המידע השגוי אשר צברו הם בקשר לחיים. ילדים אחרים בבית הספר עלולים להתגרות בנו ולהותיר כאבים שאינם נעלמים. כמו שאם היה לך שם שהוא קצת דומה לאיזה חיה, הלך עליך. גם לשכנים יש השפעה עלינו, לא רק בשל הערותיהם, אלא גם משום שאנחנו נשאלים, מה יחשבו השכנים? נסו להיזכר בדמויות סמכותיות אחרות אשר היו בעלות השפעה בילדותכם. וכמובן, קיימות גם הצהרות חזקות ומשכנעות מאוד המופיעות בפרסומות, בכתבי עת ובטלוויזיה. מוצרים רבים מדי נמכרים באמצעות ניסיון לגרום לנו לחוש כי הננו בלתי ראויים. או כי אנו טועים אם איננו משתמשים בהם. כזו מניפולציה, כזו ערבוביה. כולנו נמצאים כאן על מנת להתעלות מעל מגבלותינו המוקדמות. כיצד מתחילים לצאת ולהפוך מר ומתוק? הבנה, הפנמה של הדבר הבא. זה הכתר, זה הראש. כולנו נמצאים כאן על מנת להתעלות מעל מגבלותינו המוקדמות, תהיינה אשר תהיינה. אנו כאן על מנת לזהות את גדולתנו שלנו. ואת המהות האלוקית המצויה בנו, לכבוש את יצרנו. אין זה משנה מה הם אמרו לנו. בינינו, לך יש אמונות שליליות משלך אשר עליך להתגבר עליהן, ולי יש אמונות שליליות משלי אשר עליי להתגבר עליהן. אם כאן העבודה העצמית היא להפוך את החושך לאור ואת המר למתוק. אם כן, מהי הדרך לאופטימיות? מהי הדרך לראות אור בקצה המנהרה? למרבה הפלא או הפשיטות? היכולת להמתיק את המר ולהיות אופטימי וחיובי נעוץ בחוקי הבריאה במעשה בראשית. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מאוד מוזר ההצהרה הזו. למה? כי הרקיע נברא רק ביום השני, והארץ מתגלה רק יותר מאוחר. אז מה אתה אומר לי? בראשית בראתי שמיים וארץ. אלא בראשית בית. בית שתיים, דואלי. מה הכוונה? בראשית בראתי רוחניות וחומריות, גשמיות. ומה הטבע של הגשמיות, החומריות? תוהו ובוהו, חושך, ריק. ככל שתתעסק עם זה, תגיע לריק, אותיות קיר. או תמצא את זה מאוד יקר, אותיות יקר. כמה זה עולה לנו, עולה עולה. לנו כמה זה. ויומר אלוקים והי אור, אור בגימטריה 207, המילה הנרדפת לסוד רז, כדי להעיר עלינו למדוד, למצוא, לגשש, לחפש אחרי הסודות הנכונים, אחרי האמונות המתוקנות. העולם הוא דואלי. מה זה אומר לי שהעולם הוא דואלי? בראשית שמיים וארץ, חושך ואור. הארץ תוהו ובוהו, חושך על פני תהום, ואומר אלוקים והיא אור. אתה רואה פה מה? שוב פעם, חושך ואור. דואליות. כמובן לזה יש הרבה ביאורים, הרבה פירושים, וניקח את זה על פי משנת החסידות. העולם הוא דואלי. כל סיטואציה, כל אירוע שאליו אתה נכנס וחווית בעבר, בהווה או בעתיד, הוא דואלי. בכל מקרה תקשורתי, בכל פגישה, בכל דבר שאתה חווה, קיימת הדואליות של חושך ואור בערבוביה. והפעולה הראשונה זו הפנמה. הפנמה ראשונה היא הדואליות הקיימת, ולנו יש את הבחירה. אף על פי שבקטנותנו היא נקטפה לנו, דחפו לנו פסוקים ומשפטים שחברים אמרו שהם בכלל לא סגורים עליהם או בדקו את אמיתותם ואני חי עליהם, אבל לי יש את הבחירה איך לבחור, איך לראות, מה לבחור ואיך לראות את הדברים. וניקח את זה עוד שלב קדימה. אמכם הסליחה, אני רוצה פשוט להוביל לאיזשהו מקום, ופשוט הזמן גם כן, אז למי שיש שאלות, בשמחה אחרי זה. כלומר, בכל סיטואציה, בכל מפגש, כולל המפגש הזה, יש בו אור ויש בו חושך. המפגש שלך עם בת זוגתך, עם ההורים שלך, יש בו חושך ויש בו אור. מה שקורה כרגע מסביבנו, הבוקר החשוך שקרה לנו אתמול, יש בו אור. רק לפעמים הוא נגלה לי ולפעמים הוא לא נגלה לי. לפעמים אני רואה אותו מיד ולפעמים אני צריך לעבור תהליך כדי לראות אותו. בכל סיטואציה שאתה עובר, ולא משנה כמה היא כואבת וכמה היא מתסכלת, יש פה דואליות. יש פה גם אור וגם חושך. גם את החיובי וגם את השלילי. ובוא נוריד את זה לדוגמה מאוד פרקטית בזוגיות. מה קורה כשבת זוגתך קצת יוצאת עליך? מה קורה שהחבר בעבודה, המנכ״ל, מחליט כביכול לשטוף אותך? אתה מרגיש שהוא שוטף אותך, הוא בא עליך בביקורת נוקבת. ביקורת תעמיד אותך על מקומך האמיתי. ביקורת עוזרת לך להבין מה עליי לשפר. רק באותו רגע כשזה קורה, מה אני מרגיש? קיבוץ, חמיצות, לא אוהבים אותי, פוגעים בי, לא רואים אותי, לא מעריכים אותי, לא רואים כמה אני נותן. כל הזמן תלונות, אני חי עם החושך. ההפנמה הראשונה, תהליך העבודה, היא תוך כדי שמדברים, אתה מפנים בראשית שמיים וארץ. חושך ואור. אני כרגע חווה את החושך. וזה טבעי שבאותו רגע אני אתכווץ. רק אחרי שיסתיים האירוע, מה אני מנסה לעשות? איזה הוא גיבור הכובש את יצרו? מה אמרנו הנטייה של אסב כשקורה אירוע? לחשוב על עצמו. מה עשו לי? מה אמרו לי? במקום הזה אני מאוד קורבן. איך אני מתחיל לצאת מהמקום הקורבני? איך אני מתחיל לצאת מהמקום השלילי? כשאני מה? מרגיש שיש כאן גם מה? חיוביות. ברוכים הבאים. שאני מרגיש שיש כאן גם אור. לא רק חושך. וזה מה שמנסה לומר לנו הבורא. בכל אירוע, בכל מקרה, העולם הזה הוא ערבוביה של אור וחושך. ובכל אירוע תקשורתי, הן עם השכנים, הן בעבודה, הן עם בהורות, הן בזוגיות, כשאני חווה את החושך, מה אני מזכיר לעצמי? יש כאן גם אור. רק כדי לעשות את זה, מה אני צריך לגלות בתוכי? את הנכונות לשנות את האמונות שלי, את הצורה בה אני חושב, להשתנות. לגלות בקרבי את הנכונות להשתנות מצורת המחשבה שבה אני חושב. לדוגמה, כרגע רצית מאוד לומר משהו, והמרצה עצר אותך. מה אתה חווה? קיבוץ, חושך. אבל מה אתה מגלה כמה דקות אחרי זה? אני מבין לאן הוא כיוון. כלומר, התהפך, וזו כביכול העבודה שלנו, לפרש את מאורעות החיים, ובטח במקום הכי גבוה, כאן נכנס העבודה היהודית, עבודת השם, הכל לטובה. אין רע יורד מלמעלה. סליחה? צריך להיות באמונה מאוד חזקה, וכדי להיות באמונה חזקה כזאת, אתה צריך להיות בנכונות להשתנות, להבין שלך יש בחירה. באמונות שלי, הרי אני גדלתי בצורה מסוימת, והכתיבו לי צורת חשיבה מסוימת. ולנו יש את הבחירה, ובחירה זו תקבע את הכל. איך אני בוחר להאמין, זה יקבע את הכל. מה עושה הבורא, הפעולה הראשונה, מה הוא מראה לנו? הפעולה הראשונה, כשאנחנו מבינים שיש פה דואליות, הפעולה הראשונה שהוא עושה מה? ויבדל בין אור לחושך. הבדלה, תיחום. לחושך יש גבול, מתישהו יש פה גם אור. תבדיל בין האור לחושך. כרגע מה הרגשתי? שלא הבינו אותי, פגעו בי, לא רואים אותי נכון, לא רואים את ההשקעה שלי. לא נותנים לי לצמוח. הבנתי שגדלתי בבית מאוד מאוד לא פשוט, ולא משנה מה הם אמרו לי. מה אני מבין? שאני כאן כדי לגלות את גדולתי. לגלות את מי שאני, לגלות את האלוקי שבקרבי. וכדי להגיע למקום הזה, אני צריך קודם כל לעשות, להבין הפנמה שיש פה דואליות, והפעולה ממש שאני צריך לעשות. הדרך, הכלי, כדי להגיע אל האופטימיות, זו ההבדלה הזאת, לראות שיש פה גם חושך וגם אור. ומה אומר לנו הבורא? בעצם, מה אתה אמור לומר לעצמך? וירא אלוקים את האור כי טוב, כי נבראנו בצלמו כדמותו. וירא אלוקים את האור כי טוב, והבורא מציאותי לחלוטין, רגליים על הקרקע. וירא אלוק... והיא... בוקר, לא, והי ערב והי בוקר יום אחד. כלומר, השלמות היא לראות את הכל. גם עשיו, גם יעקב. והפנימיות של החושך זה אור. אחד בגימטריה 13, אהבה. השלמות היא שיש פה גם את האור וגם את החושך. והעבודה העצמית שלנו... זה בבחינת איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. לא רק להיות עם החושך. לא רק להימשך אל התסכול, אל השליליות, אל איפה, אל המקום הקורבני. עוד רגע. האם זו האמת? מה שאמרתי, האם זו האמת? האמת היא החלק שבי אשר אינו ניתן לשינוי. על פי יהדות, אמת, ההגדרה שלה, דבר שבלתי ניתן לשינוי. למי שיש שאלות בשמחה, נא להחזיק אותם, נוכל לדבר איתה, נדבר על השאלות אחרי זה. כרגע שחררו, תמשיכו לזרום איתי. לשאלה האם זו אמת או מציאות, סליחה, מה אמרת בשאלה? יש שתי תשובות. לשאלה האם זו אמת או מציאות, יש שתי תשובות. כן ולא. מדובר באמת אם אתה מאמין כי זוהי האמת. אין זו אמת אם אתה מאמין כי לא מדובר באמת. הכוס היא מלאה למחצה וריקה למחצה. גם יחד. בהתאם לאופן שבו אנו בוחרים להביט בה, קיימות מיליוני מחשבות אשר אנו יכולים לבחור להגותן. והמחשבה שפה אנחנו מעלים על נס, זו הדואליות, זה דואליות. ומה שאתה תקבע שאמת, כך יהיה האמונה שלך, היא תוליד את האמת. על פי הבחירה שלך, ככה תהיה כל האמונה. רק מה, הבורא ברוב טובו עזר לנו, והיה אלוקים את האור כי טוב. והוא מוליך אותנו איך להתחיל לעשות את העבודה הזו. רובנו בוחרים לחשוב מחשבות הדומות לאלו אשר נהגו הורינו לחשוב. אך איננו חייבים להמשיך לעשות זאת. אין כל חוק כתוב הקובע כי אנחנו יכולים לחשוב בדרך אחת בלבד. כל מה שאני בוחר להאמין בו הופך לאמת עבורי. כל מה שאתה בוחר להאמין בו הופך לאמת עבורך. מחשבותינו עשויות להיות שונות לחלוטין. חיינו וחוויותינו הם שונים לחלוטין. כל דבר שבו אנו מאמינים הופך לאמת עבורנו. לכן מה עלינו לעשות? לבחון את המחשבות שלנו. מה קיבלתי מהחברים שלי בבית ספר? מה אמרו לי הדודות והדודים? זה מתחיל להיות פה שינוי מהותי, לא רק בעניין של להאמין באלוקים או לא להאמין באלוקים. מדובר פה על לרפא את עצמנו. מדובר כאן על לראות, להתחבר למהות ולתכלית שלנו, לגלות את הגדולה שלנו, את האלוקי שבקרבנו. לכן אני חייב לבחון את מחשבותיי. אם אני חווה אסון כלכלי פתאומי, יכול להיות שברמה כלשהי במחשבה אני חושב, אני מאמין אולי כי אינני ראוי לרווחה כספית, או כי אני מאמין במעמסות וחובות. ייתכן כי אתה מאמין כי דברים טובים לעולם אינם נמשכים לעד, כי החיים זוממים לפגוע בך, או כפי שאני שומע לעתים כה קרובות מאנשים, אני פשוט לא יכול לנצח. אם נראה כי אינך מסוגל לקיים מערכת יחסים, ייתכן שאני ואתה מאמינים כי איש אינו אוהב אותי, או כי אני בלתי ניתן לאהבה. ייתכן כי אתה או אני חוששים להניח לאחר לשלוט בך, כפי שקרה לאמא או לאבא או לדודה מריונטה. או ייתכן כי אני חושב שאנשים רק פוגעים בי. תהיה הבעיה אשר תהיה, היא נובעת מדפוס מחשבה, ודפוסי מחשבה הם ניתנים לשינוי. אבל קודם כל, מה עליי לעשות? בתוך המחשבה להפריד בין עשיו ליעקב, בין אור לחושך. קודם כל, הבדלה. קודם כל, הבנה שיש פה דואליות. וואו, אין פה רק את החושך שחוויתי עד עכשיו, יש פה גם אור. עכשיו התפקיד שלי זה למצוא אותו. ומה עליי לעשות? לבחון את המחשבות שלי. ייתכן כי כל הבעיות שאנו נאבקים ומתמודדים עמן בחיינו נראות אמיתיות. אנו עשויים לחוש כי הן אמיתיות, אולם אין זה משנה עד כמה קשה הוא הנושא שעמו אנו מתמודדים. אין הוא אלא תוצאה או סממן חיצוני של דפוס מחשבה פנימי. סתם, אם אנחנו לא יודעים אילו מחשבות יוצרים את בעייתנו, אנחנו מצויים במקום נכון כעת, כי זה תהליך. מה עלינו לעשות? להתבונן בבעיות בחייך. בעיה ראשי תיבות, בורא עולם יפתור הכל, כן? לא, מה אתה דואג? בורא עולם יפתור הכל. שאל את עצמך, אילו ממחשבותיי הן שיוצרות בעיה זו? יש לי בעיה. אילו ממחשבותיי הן שיוצרות בעיה זו? זה כלי, זה עבודה. אם נאפשר לעצמנו לשבת בשקט ולשאול את השאלה הזו, התבונה האלוקית שבתוכנו תחשוף את התשובה בפנינו. מכאן אתם מבינים למה אני כל כך מעודד התבוננות, מדיטציה, דמיון מודרך. זה הכלי דרכו נעשה הכל. עצור רגע, שב בשקט, כנס להתבודדות, התבוננות, בבעיה ושאל. שאל. ולאורך כל הדרך, אמרנו את זה במפגשים אחרים, אתה מודע לרחמיו האינסופיים של הבורא עליך. אותך הוא אוהב. ולא רק זה, הבא להיטהר מסייעין לו. אתה עושה פה מסע של התארות, אתה בוחן את מחשבותיך, אתה עושה בדק בית. חלק מן הדברים שבהם אנו מאמינים הם אכן חיוביים ומועילים. מחשבות אלו משרתות אותנו היטב במשך כל ימי חיינו. כגון, הבית ימינה ושמאלה, לפני שתחצה את הרחוב. מחשבות אחרות הן שימושיות מאוד בתחילה, כאשר אנו מתבגרים, הן אינן הולמות עוד. לדוגמה, אל תבטח בזרים. עשויה להיות עצה מעולה עבור ילד קטן. אך עבור מבוגר, לא תיצור התמדה באמונה זו, אלא מה? בידוד ובדידות. מתי אנו מתיישבים ושואלים את עצמנו, האם זו אכן האמת? לעתים נדירות כל כך. לדוגמה, מדוע אני מאמין או מאמינה באמירות כגון קשה לי ללמוד? האם גבייה זו נכונה עבורי כעת? מאיכן נבעה אמונה זו? האם אני עדיין מאמינה או מאמין בכך? מפני שמורה בכיתה א' או ב', אמרה לי זאת שוב ושוב. האם מוטב יהיה עבורי אפטר מאמונה זו? אשליך אותה, אנקה אותה ממני? יש פה דואליות. ולנו יש את הבחירה, והבחירה שלנו תקבע, והבחירה שלנו, האמונה שלנו, זו האמת. אמונה בקביעות כגון בנים אינם בוכים. ובנות אינן מטפסות על עצים. יוצרת גברים המסתירים את רגשותיהם ונשים החוששות להפעיל את גופן. אם למדנו בילדותנו כי העולם הוא מקום מבהיל, כי אז נקבל כל דבר התואם אמונה זו כאמת עבורנו. המצב דומה עבור אמירות כגון אל תפתח בזרים, אל תצא מהבית, תצא מהבית בלילה, או אנשים ירמו אותך. מצד שני, אם לימדו אותנו הדואליות בשלב מוקדם בחיינו, כי העולם הוא מקום בטוח, יהיו אמונותינו שונות. כלומר, אני פה שם על נס בכלל מי המדריכים והמורים שלי, ומה קורה לדוגמה לבעל תשובה? למה הוא נשלח כל כך שלח יהבך על השם? כי הוא קולט שכל המדריכים שלו תוהו ובוהו. פעם כן, פעם לא. כל מיני אמרות שהם בעצמם לא בדקו. ואז אתה פתאום בא ואתה רואה את כל האור הזה ואת כל האמונות האלה ואת כל הביטחון ואת כל השמחה וכל הטוב, ולמרות כל מה שקורה אתה אומר, וואו, וואו, זו הדרך. שלח יהבך על השם והוא יחלקלך. נוכל לקבל בקלות כי אהבה מצויה בכל מקום, וכי אנשים הם ידידותיים מאוד אם לימדו אותנו שהעולם הוא מקום בטוח, שהבורא הוא טוב, זה גן עדן עלי אדמות, רק תלוי בך איך בחרת להסתכל עליו. וכי תמיד השיג את כל אשר הזדקק לו. אם למדנו כילדים כי הכל באשמתנו, נתהלך כשאנו חווים תחושת אשמה מתמדת, תהיינה הנסיבות אשר תהיינה. אמונתך תהפוך אותך לאדם האומר ללא ערב, אני מצטער. הדואליות קיימת תמיד, שמיים וארץ. אם ככה העבודה העצמית היא, במה להתמקד? כוח ההתבוננות, המדיטציה. ומה אומרת המדיטציה? הנושא הוא מה? להתבונן באור, להתבונן בטוב. להפריד קודם כל בכל סיטואציה את החושך מהאור. התקיפו אותך, אמרו לך. אתה מרגיש בצורה מסוימת, בסדר, זה החושך. איפה האור? הוא חייב להתקיים פה. זה הדואליות של הקיום. וזו הפנמה מאוד חזקה שאני צריך לומר לעצמי. לא יכול להיות שאני אומר לעצמי שיש בי רק חסרונות. זה ממש נוגד את מה שאמר הרבי בספר היום יום, חף מר חשבן יום רביעי. הדרך האמיתי הוא שצריכים לדעת מהות עצמו, בהכרה אמיתית בחסרונות עצמו ובמעלות עצמו. אין רק חיסרון, יש גם יתרון. וכאשר יודעים את החסרונות, לתקנם בעבודה בפועל ולא לצאת ידי חובתו בהנחות בלבד. ממש. אז מה נעשה כעת? אני רואה את דפוסיי ואני בוחר לערוך שינויים. הטלת ידינו לאוויר בייאוש בתגובה למה שאנו עשויים לקרוא התסבוכת שהיא חיינו, ויתור על המאבק, הם הדרכים שבהן מגיבים בדרך כלל אנשים רבים בשלב זה. אחרים כועסים על עצמם או על החיים ומבטרים גם הם. במילה ויתור אני מתכוון להחלטה כגון הכל חסר תקווה ובלתי אפשרי לעשות שינויים, לכן למה לנסות? והשיקולים ממשיכים ככה, חשבונות בראש. פשוט יישאר כפי שאתה, לפחות אתה יודע כיצד להתמודד עם הכאב הזה. הוא לא מוצא חן בעיניך אבל הוא מוכר, ואתה רק מקווה שהמצב לא יחמיר עוד יותר. ומה עבודת השם שלנו היא? איזה גיבור הכובש את יצרו? שימו לב איך היצר משוחח איתנו. זה עשיו, זה הבעל דבר משוחח איתנו. ואנחנו משוחחים איתו חזרה. לא לחינם אמרו בחסידות שכשאתה מניח תפילין, גם הוא מניח תפילין. עבורי כעס מתמיד דומה לישיבה בפינה עם כובע שוטים. האם תמונה זו נשמעת לנו מוכרת? דבר מה קורה ואתה מתרגז. משהו אחר קורה ואתה שוב מתרגז. משהו נוסף קורה ואתה שוב מתרגז. כמובן שלא מתכוונים למרוקאים. עוד משהו קורה ואתה מתרגז פעם נוספת. אך לעולם אנחנו לא ממשיכים מעבר לכעס. מה הטעם בכך? בזבוז חייך על כעסים ותגובה מטופשת. זהו גם סירוב לראות את החיים בדרך חדשה ושונה. נוכל להועיל לעצמנו הרבה יותר אם נשאל את עצמנו כיצד אני יוצר מצבים רבים כל כך הכרוכים בכעס. בחן את מחשבותיך. מהן האמונות הגורמות לכל התסכולים הללו? מהו המסר שאותו אתה מקרין המעורר באחרים את הצורך להרגיז אותך? מדוע אתה מאמין כי עליך לכעוס כדי להשיג את רצונך? כל מה שאתה מקרין חוזר אליך. ככל שתגרין יותר כעס, כך תיצור יותר מצבים שבהם תתרגז, בדומה לישיבה בפינה עם כובע שוטים, בלא להגיע לשום מקום. האם פסקה זו מעוררת בך רגשות כעס, מה שאני אומר כרגע? כן, יופי! יופי! נראה כי מילאה את מטרתה. מדובר במצב אשר אתה עשוי להיות מוכן לשנותו. לשם בדיוק רציתי לדחוף. שתכעס עליי. חזרות בהופעות. האם מה שאמרתי לכם עכשיו על הכעס כבר התחיל להצבן אותך? הרגשת רגשות כעס? יופי! נראה כי מילאה את מטרתה מה שניסיתי לעשות. מדובר במצב שמה? אשר אתה עשוי להיות מוכן לשנותו. זה בדיוק העניין. אם אתה רוצה באמת ובתמים לדעת עד כמה אתה עקשן, נסה להעלות בדעתך את הרעיון של נכונות להשתנות. כולנו רוצים כי חיינו ישתנו, כי מצבים יהפכו לטובים וקלים יותר. אך אנו איננו רוצים לאלץ להשתנות. היינו מעדיפים כי הם ישתנו. לצורך כך, אנו חייבים להשתנות מבפנים. זה העבודה העצמית. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. אנחנו חייבים לשנות את דרך חשיבותנו, לשנות את אופן דיבורנו, לשנות את הדרך שבה אנו מביעים את עצמנו. רק לאחר השגת מטרות אלה התרחשו השינויים החיצוניים. ובשביל זה אני רוצה לעשות איתכם תרגיל. מהות בעיותינו מקורתיהן כבר ברורים לנו כעת במידה רבה, אחרי שבדקנו את מחשבותינו, כעת הגיע הזמן להיות נכונים להשתנות. ואני רוצה להגיד לכם שזה יהיה מאוד קשה להשתנות בדברים שאתה חושב שאתה לא רוצה להשתנות. שמה בדרך כלל מחכה השינוי שלך. ואיך אנחנו עושים את התרגיל הזה? שב בבית. קח לך איזה 3-4 דקות שאתה מרגיע את עצמך. כמה נשימות פנימה והחוצה. מרגיע את האיברים. והשתמש בהצהרה בחיוב. הצהרה בחיוב פירושה לקבוע נחרצות עובדה מסוימת. אם נאמץ גישה כזאת כאמיתית ונכונה בלי להתחשב בכל העדויות והקולות שמעידות ההפך, נקבל מענה על התפילה שלנו, על הבקשה שלנו. כלומר, לקבוע נחרצות. מחשבתנו יכולה אך ורק להצהיר בחיוב, שכן אפילו אם אנחנו מכחישים דבר מה, אנו למעשה מצהירים בחיוב על קיומו של הדבר שאנחנו מכחישים. שינון הצהרה חיובית מתוך ידיעה ברורה של הדבר שאתם אומרים ושל הסיבה שבגינה אתם אומרים אותו, יוביל את נפשכם למצב מודעות כזה שמקבל את אשר אתם אומרים כאמת נכונה. מה זה ידיעה ברורה של הדבר שאתם אומרים והסיבה שבגינה אנו אומרים אותה? דואליות. העולם הוא דואליות, לכן חייב להיות גם חושך וגם אור. זו האמונה שלי. ולהבדיל בין חושך לאור. כלומר, כדי להתחיל להשתנות, אנחנו לא ניתן דוגמה, אלא נעשה תרגיל. ומה התרגיל אומר? נשתמש בהצהרה הפשוטה. אני מוכן להשתנות. חזור על ההצהרה הזאת, מנטרה, לעתים קרובות. לא לתת לך עכשיו דוגמה מה זה שינוי, אלא קודם כל האמונה שלי שאני מוכן להשתנות ולהפוך את המר בקרבי למתוק, כי יש מתוק. להפוך את החושך לאור, כי אפשר אור. וכדי לעשות את זה בכלל, אני חייב קודם כל להשתנות, להבין שכמו שקיבלתי את החיים, זה לא רק שחור, יש פה גם כן הרבה לבן. רק עליי לחפש ולמצוא את הדבר הזה. וכדי להשתנות, הדבר הראשון שאני צריך לעשות, להרפות את האיברים, לקחת כמה דקות בבית, רגיעה, ולומר לעצמי שוב ושוב, במשך 3 דקות תמימות, בקצב שלך, שלך, אני מוכן להשתנות. אני מוכן להשתנות. ממש. בדיוק, זה ההתחלה. כי מה זה לדעת במה? במה הרי עשינו מקודם בדק בית? תבדוק את האמונות ואת המחשבות שלך, את שיוצרות אצלך בעיה. מה מביא את הרוגז? מה מביא את הכעס? מה מביא את הפחד מדבר זה או אחר? וכדי להצליח ליצור שינוי שמה, לאן אני לוקח אתכם? בכלל הפחד או האי רצון או האי האמונה בעצמי שאני יכול להשתנות. לכן מה המנטרה הראשונה שאתה אומר לעצמך? מה אתה מציר, ההצהרה החיובית שאתה מציר לעצמך? אני מוכן להשתנות. שימו לב, קחו את האצבעות שלכם, שני אצבעות, שימו אותם בגרון, הגרון, לא משנה, עדיף ימין, עדיף ימין, אבל מישהו שמאלי, כך שמאל. הגרון זה מרכז אנרגטי מאוד מאוד חזק. העורף, אותיות פרעו. פרעו לא רוצה לתת לתודעה הנכונה לרדת אל הלב. קולו בהדר. קולו בהדר. הנביאים ניחנו בקול מאוד חזק שהיה יוצר שינוי באלה ששמעו אותם. צדיקים, אתה בא אליהם, הם רק מדברים אליך, הם יוצרים כבר את השינוי. אזור הגרון הוא מרכז אנרגטי מאוד מאוד חזק בגוף האדם. ניתן לגעת בגרוננו, בעודנו אומרים זאת. אני מוכן להשתנות. אהיה נכון לאפשר לשינויים לקרות כאשר יעלו בחייך. היה מודע לעובדה כי המקומות שבהם אינך רוצה להשתנות הם בדיוק התחומים שבהם אתה זקוק ביותר לשינוי. אני מוכן להשתנות. נסו לעשות את התרגול הזה מול מראה. במראה התבוננו באישון של העיניים שלכם. כל החיים שלנו קיבלנו מבטים כמו נו נו נו, מבטים זועפים, עיניים קצת כועסות ומצח לא סבר פנים יפות. הסתכלו אל המראה בסבר פנים יפות, תוך כדי שאתם מסתכלים אל האור שבקרבך דרך העין, אל יעקב, אל הצדיק שבתוכך, אל האלוקי שבתוכך. ואמור, אני מוכן להשתנות. הכל מתי שאתה יש לך זמן, מבחינת הנשימה זה לא משנה כרגע, אבל כשאתה בהרפיה ואתה בישיבה, לא עומד. האלוקי שבך יגיב, התת מודע, המודע שלך יגיב למחשבות ולמילים שלך. אין ספק כי העניינים יחלו להשתנות כאשר אתה משמיע הצהרות כאלו לעצמך. אני מוכן להשתנות. אני מוכן להשתנות. את הבדק בית עשינו. עדיף לעשות את זה עם יועץ, עם מטפל, כי לפעמים בסובייקטיביות של עצמנו זה קשה, אבל דע לך, תמים תהיה עם הוויה אלוקיך. אתה לא צריך שום מקובל כדי לדעת מה עליך לעשות. עשה בדק בית, תקשיב לבת זוגתך מה כואב לה. זה המקום שצריך שינוי. נסה להסתכל מתחת למעטה של הכאב, התסכול, הצעקות, הקללות שלה, הדיבור הלא יפה, חלילה, ואמור לעצמך, אני מוכן להשתנות. אני מוכן להשתנות. שיהיה בהצלחה, כל טוב, והובטח לנו שכל הבא להיטהר מסייעים לו.